אתם עוד תתביישו על כך שלא עמדתם לצידנו. כתבתו של יוסי מלמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. מתוך הארץ, מתאריך 28 באוקטובר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. רק לפני כשלושה חודשים ניסתה חוליית התנקשות לחסל את אולקסי רזניקוב, אבל שר ההגנה של אוקראינה אינו חושש. גם אם יחסלו אותי זה לא ישנה דבר, הוא אומר כעת בריאיון ראשון ובלעדי לכלי תקשורת ישראלי. יש באוקראינה מיליון בני אדם חמושים, צבא, שירותי הביטחון, משטרה וארגונים אחרים שעומדים כחזית בצורה נגד התוקפנות הרוסית של פוטין. אם יארגו אותי, ימנו מישהו אחר במקומי, ונמשיך במאבק למען החופש והעצמאות של המדינה. אני בטוח שנביס את האויב וננצח. הרעיון עם רזניקוב התקיים בסקייפ, כי שעתיים לאחר ששוחח בטלפון, לאחר נתק ארוך של חודשים, עם שר הביטחון הישראלי בני גנץ. רזניקוב נראה נינוח, קר רוח וממוקד מטרה. הוא לא חמק מאף שאלה, אבל בראשית הרעיון השתדל לשמור על ניסוחים דיפלומטיים. הייתה לנו שיחה חמה, אמר על שיחתו עם גנץ. איחלתי לו הצלחה בבחירות ודנו בכל האיומים שניצבים בפני אוקראינה מאז הפלישה הרוסית. אבל בהמשך דבריו הוא כבר ברר פחות את מילותיו, והביע את אכזבתו ותסכולו מהמדיניות הישראלית של ישיבה על הגדר. כשאני מדבר עם עמיתי שרי ההגנה בעולם, אני מבין שלכולם יש אג'נדה משלהם, וגם לישראל יש את האג'נדה שלה, במיוחד לפני הבחירות, ואני מודע גם לשיקולים ולאינטרסים שלה. ובכל זאת אני מתקשה להבין מדוע היא נוהגת כך. למה כוונתך? הסברתי לגנץ שרוסיה נעזרת באיראן ומקבלת ממנה מלאטים. בתחילה נאמר שהם רק למטרות איסוף מודיעין, אך מהר מאוד התברר כי אלה מלאטים תוקפים שפוגעים באוכלוסייה אזרחית חסרת ישע וברכוש של כל האזרחים האוקראינים, ללא הבדל דת או מוצא. גם מוסדות יהודיים ובהם בתי כנסת נפגעים. בראש השנה המלאטים האיראנים התעופפו מעל עשרות אלפי היהודים שהגיעו להתפלל באומן. הם פגעו או טיווחו בתי כנסת ואתרים יהודיים, כולל כאלה שקשורים לישראל, כמו האזור בקייב שבו התגוררה בעבר ראשת הממשלה הנכבדה שלכם, גולדה מאיר. האיראנים רוכשים ניסיון מבצעי בלחימה באוקראינה, ובעתיד המלאטים האלה יופנו גם נגד ישראל. התוקפנות הרוסית היא איום לא רק נגדנו או נגד התרבות היהודית, אלא נגד כל הציוויליזציה המערבית. וגנץ אינו מבין זאת? אני חושב שבהדרגה הוא מודע לכך, הוא מבין זאת. אולקסי יוריוביץ' רזניקוב נולד ב-1966, בתקופה שאוקראינה הייתה רפובליקה סובייטית. אביו היה פרופסור לחינוך גופני ורקטור הפקולטה לספורט באוניברסיטת לבוב, שהתמחה בעבורו בתחום האקרובטיקה. גם אמו, אולנה, עסקה בספורט והתמחתה כרופאה לנוירולוגיה באותה אוניברסיטה. הוא שירת בחיל האוויר הסובייטי ואחר כך למד משפטים באוניברסיטת לבוב, והפך לשותף באחד ממשרדי עורכי הדין החשובים והגדולים במדינה. בין השאר ייצג אנשי עסקים, ובהם האוליגרך היהודי-רוסי ולדימיר גוסינסקי, וב-2004 את נשיא אוקראינה ויקטור יושצ'נקו, שהורעל ככל הנראה בידי יריבים פוליטיים, והאצבעות המאשימות הופנו למוסקבה. רזניקוב היה מרבית חייו ספורטאי פעיל, שעסק בסקי, צלילה וניווט מדברי, והוא משתדל גם כיום, למרות הקשיים, להמשיך בפעילות גופנית. במקביל לקריירה המשפטית המרשימה והמתגמלת שלו, הוא נדבק בחיידק הפוליטי. הוא נבחר לחבר מועצת עיריית קייב, ובמרץ 2020 מינה אותו הנשיא ולדימיר זלנסקי לסגן ראש הממשלה. בנובמבר 2021, כשבאוקראינה הבינו שרוסיה עומדת לתקוף, קידם אותו זלנסקי לתפקיד החשוב של שר ההגנה. מהר מאוד התברר כי עורך הדין, שעסק בבוררויות ופשרות וניהול מסע ומתן, קורץ דווקא מחומרים קשוחים. ביום השני לפלישה התקשר אליו ויקטור חרנין, שר ההגנה של בלרוס, שהיא בעצם מדינת חסות של רוסיה. חרנין העביר לו מסר משר ההגנה הרוסי סרגי שוויגו, שלפיו אם אוקראינה תיקנה, הפלישה תיפסק מיד. רזניקוב השיב בנונשלנטיות כי הוא מוכן לקבל את הצעת הקנייה הרוסית. רזניקוב, כפי שמעיד שמו, הוא ממוצע יהודי. סבתו מצד אביו הייתה יהודייה. יש לי דם יהודי ועל פי החוק בישראל, הוא מאיר בחיוך, אני זכאי להיות אזרח ישראלי. האם עובדה זו מעצימה את אכזבתך מעמדתה של ישראל? בהחלט, אני מאוכזב. אני לא זועם על ישראל, אין לי תחושות קשות, אבל קשה לי להבין. אני חושב שזה לא הוגן, זה מבייש. את מי? הפוליטיקאים בישראל התביישו בעתיד עד שלא עמדו לצידנו בעת הזאת. יש לי דוגמה טובה. בין ישראל לאוקראינה היה הסכם לפטור מויזות, וזאת לעומת מדינות באירופה שלא אפשרו לאזרחים שלנו להיכנס אליהן בלי ויזה. והנה, כשפרצה המלחמה, דווקא המדינות באירופה הכניסו את הפליטים שלנו בלי שיזדקקו לויזה. ישראל עשתה בדיוק את ההפך. היא ביטלה חד צדדית את ההסכם ולא אפשרה לפליטים שלנו להיכנס לתחומה. זו הייתה החלטה של שרת הפנים הילד שקד. כן, שקד החליטה כך, אבל זו הייתה המדיניות של הממשלה הישראלית. פולין קלטה כ-4 מיליון פליטים ומדינות רבות אחרות עשו כמיטב יכולתן לקבל פליטים אוקראינים. רק מדינה אחת, ישראל, מנעה כניסתם של אוקראינים. ישראל סגרה את הדלת בפנינו. זה מדהים, זה לא יאמן. אבל בניגוד לבחירים אחרים באוקראינה, שבכעסם מטיפים מוסר לישראל, רזניקוב מעדיף להיות מעשי ולעסוק במה שבאמת חשוב למדינתו, אספקת נשק, כדי להדוף את הפלישה הרוסית. מה היית רוצה לקבל מישראל? העדיפות הראשונה היא מערכות הגנה אוויריות מכל הסוגים. כמו כיפת ברזל? כן, אבל לא רק. אנו יודעים שלישראל יש גם מערכות הגנה אוויריות טובות אחרות, שמיועדות לכל הטווחים, קצרים וארוכים. אנו זקוקים גם למערכות רדאר, שיספקו לנו מודיעין לגילוי האויב. המערכות האלה נחוצות לנו בגלל אופי המלחמה שמנהלת נגדנו רוסיה. הם מבצעים מעשי זוועה ופשעי מלחמה. הם פוגעים באזרחים ובתשתיות, תחנות חשמל ומערכות מים. הם רוצים שנהיה בלי מים ונסתתר בחושך. הם מנסים להפחיד אותנו, לחולל תוהו ובוהו וליצור פאניקה בציבור, ואז לנהל איתנו מסע ומתן מתוך עמדה של כוח, ולהכתיב לנו את תנאי הקנייה. אבל אנו לא חוששים מרוסיה. אנו נלחמים על חירותנו ונמשיך כך עד הניצחון. לנו ברור שננצח. עד כמה כניסת המלטים האיראנים משפיעה על המלחמה? היא בהחלט גורם משפיע. לפי המודיעין שלנו, עד היום סיפקה איראן כ-300 מלטים, בעיקר מסוג שהד 136. הצלחנו ליירט ולהשמיד בין 65% ל-75% מהם. ויש גם מומחים איראנים שמייעצים לרוסיה כיצד להפעיל ולשפר את ביצועיהם. אנו יודעים שאיראן סיכמה עם רוסיה על הספקה של עוד 2,400 מלטים. זה אמנם לא מיידי וייקח עוד זמן, אבל הסיוע האיראני חשוב מאוד לפוטין. אנו גם יודעים שיש להם כוונה לספק טילים בליסטיים. אין לי ספק שכשהטילים האלה יגיעו, הם יופעלו בשדות הקרב נגד האוכלוסייה שלנו. איראן ורוסיה מכחישות את השימוש במלטים איראנים במלחמה? אספר לך אנקדוטה מצחיקה. הצלחנו לאסוף שברים של חלק מהמלטים שהשמדנו. המדענים שלנו בודקים את השברים. מצאנו עליהם כיתובים באנגלית, וזאת בניסיון לטשטש את מקור ההספקה ואת עובדת היותם מופעלים בידי רוסיה, כאילו שהם הגיעו מהחלל החיצון. אבל הכיתובים היו באנגלית קלוקלת, עם שגיאות כמו S במקום C. בכמה מקרים אף מצאנו כיתובים בפרסית, כך שיש לנו ראיות חותכות שאלה הם כלי טייס איראנים. המלטים האיראנים צריכים לעניין את ישראל? הלא כן? בהחלט. הזמנתי מומחים מישראל לבחון את השברים ולהפיק מהם לקחים? הזמנתי את כל המדינות השותפות שלנו לשלוח מומחים לבחון את כל המידע שיש לנו על איראן. אנו מוכנים לחלוק את המידע הזה איתם, לאפשר להם לצלם את השברים ולבחון אותם. אנו כמובן רוצים שזה יעשה בשיתוף פעולה איתנו, כדי שביחד נוכל למצוא פתרון כיצד לפגוע במלטים, בין אם להשמידם או לשבש את מאופם. אני חושב שזו הצעה הוגנת לתועלת כולם. זה מצב של win-win. לפני כשבוע נפגשתי עם עמיתי האירופאים ברמשטיין, ממשיך רזניקוב, ומתכוון לבסיס חיל האוויר האמריקאי בגרמניה, שבו פועלות המדינות שמסייעות לחמשת אוקראינה, ולתאם את מהלכי המלחמה נגד רוסיה. באותה פגישה אמרתי לעמיתי, היום הרוסים מפציצים את הבתים והאזרחים והתשתיות שלנו. מחר זה עלול להיות מכוון נגד אצטדיונים ואולמות הקונצרט שלכם באירופה. הידע האיראני עלול גם להגיע בעתיד לכל הטרוריסטים בעולם, והוא יופעל נגדכם. והאם התרשמת שעמיתיך האמריקאים והבריטים ושאר חברות נאטו מבינים זאת? בוודאי, ולכן הם עוזרים לנו. הם חולקים איתנו מידע ואנו פועלים איתם בשיתוף פעולה. האם זה נכון שהמלטים האיראנים הם די פשוטים, וחלק מהמרכיבים שלהם נרכשים בשוק האזרחי, כמו המנויים שניתן לקנות באלי אקספרס? זה נכון. לדוגמה, המצלמות הווידאו והאופטיקה הן מתוצרת יפן, מדובר ברכיבים דו-שימושיים. בגלל משטר הסנקציות, איראן שכללה בדרכי עורמה את הרכישות של הציוד בשוק האזרחי. אבל המלאטים האלה עדיין יכולים לגרום לנזק. ואי אפשר להשתמש בלוחמה אלקטרונית כדי לנתק את הקשר בין הלוויין למערכות ה-GPS שעל המלאטים, וכך להסיט אותה מהמטרה? אנו עובדים על זה, אבל זה לא כל כך פשוט, ולכן אנחנו עדיין מעדיפים לפגוע ולהשמיד אותם. למיטב הבנתי, ארצות הברית לא מסייעת כל כך בעניין הלוחמה האלקטרונית המשבשת, כי מדובר בטכנולוגיה מתקדמת שהיא אינה רוצה לחשוף. אני לא מכיר דבר כזה. אני רק יודע שכל מה שיש לארצות הברית כדי לסייע לנו במלחמה, אנו מקבלים מהם. קראתי דיווח בניו יורק טיימס כאילו ישראל בכל זאת מסייעת לאוקראינה ומספקת לה בחשאי מודיעין על הביצועים של המלאטים האיראנים. האם תוכל לאשר זאת? לא, זה לא נכון. אני חושב שהייתה אי הבנה. כותבי המאמר שוחחו עם אחד מעוזריי והגיעו למסקנה כי ישראל מספקת לנו מודיעין. המאמר היה מאוד מוזר, אין לי שום מידע שיאשש את מה שנכתב בו. האם ניסית להשפיע על הממשל של ביידן שילחץ על ישראל לשנות את עמדתה? נפגשתי ושוחחתי עם לויד אוסטין, שר ההגנה של ארצות הברית. יש בינינו יחסי ידידות טובים. אבל לא דיברתי איתו על ישראל כי הבנתי שזה נושא רגיש. מה עוד שיש כעת בחירות בישראל ובארצות הברית? האם אתה יכול להבין בכל זאת את החשש הישראלי לספק לכם נשק, אפילו הגנתי, כי פוטין עלול לכעוס ולפגוע בפעילות הישראלית נגד איראן בסוריה? אני חושב שיש דוגמה טובה מאוד למחשבה השגויה של מנהיגים של כמה מדינות. זו מחשבה שהחלה כבר ב-2008, כשרוסיה פלשה לגיאורגיה. כשכמה מדינות לא הסכימו לצרף את גיאורגיה ואוקראינה לנאטו, וזה נמשך גם ב-2014, בעקבות הפלישה לקרים. זו גישה מוטעת של אל תרגיזו את פוטין. אל תעשו פעולות שרוסיה תטען שהן פרובוקציות. אותם מנהיגים חושבים שרוסיה היא המעצמה השנייה בעולם. וזה לא נכון. אנו האוקראינים מוכיחים זאת. אנו מרתיעים אותם ומכים בהם כמעט בכל מקום באוקראינה. בכל החזיתות. שלחנו לקרקעית הים השחור את ספינת הדגל שלהם מוסקבה, ואני יכול לתת לך עוד ועוד דוגמאות למעלומות שאנו מנחיתים על רוסיה. ואם אנו מביסים את פוטין, גם אחרים יכולים לעשות זאת. אתה לא מגזים בערכת החסר שלך על הצבא הרוסי? הצבא הרוסי אינו צבא מקצועי. זה לא צבא במושגים כפי שאנו מכירים. אלה הדרים של שכירי חרב שמבצעים מעשי זוועות, רוצחים, אונסים ובוזזים. זה צבא בלי טיפת כבוד. לפי תיאוריך, רוסיה חלשה, מעין נמר של נייר. כן, היא בהחלט חלשה, היא בהחלט נמר של נייר. ממש לפני פרוץ המלחמה נפגשתי עם עמיתי ומנהגים בוועידת מינכן לביטחון, וכולם הזהירו אותי ששלושה ימים לאחר הפלישה נתמוטט. ואתה יודע את התוצאה. אנו כבר 8 חודשים מאז הפלישה ואנו מצליחים להביס ולהרתיע אותם. ואתה חושב שבישראל עדיין סבורים שלרוסיה יש צבא חזק ומיומן? כן. הפוליטיקאים בישראל עדיין מאמינים שלרוסיה יש צבא חזק שיכול לאיים על ישראל. זה נובע גם מהעובדה שרוסיה מנהלת לוחמת תעמולה כדי להשפיע על ישראל. חלק מהפוליטיקאים הישראלים חוששים מפני ההשלכות, במיוחד לקראת הבחירות שלכם. אבל עליכם לחשוב גם על העתיד. המלחמה באוקראינה מוכיחה שרוסיה היא מדינת טרור, מדינה שמעניקה חסות לטרור, וישראל היא הרי מדינה שסובלת מטרור ונאבקת בו. זה ממש לא מובן לי מדוע מדינה כמו ישראל לא מצטרפת למדינות אחרות במאבק נגד הטרור הרוסי. המאבק בטרור הוא אתגר משותף לכל המדינות, וישראל צריכה להיות חלק ממנו. האם ישראל צריכה להיחלץ לעזרת אוקראינה רק מטעמים מוסריים? לא רק. יש עוד נושא חשוב שדיברתי עליו גם עם השר גנץ. איראן לא מסייעת לרוסיה בחינם. יש ביניהן דיל. איראן מספקת מלאטים ותספק טילים, ובתמורה רוסיה עוזרת ותעזור לאיראן וסוריה בקידום תוכניות הגרעין שלהן. לי זה ברור ונדמה לי שגם אתם יודעים זאת. כל מה שאנו מבקשים זה כמו שאמר וינסטון צ'רצ'יל. תנו לנו את הכלים ואנו נסיים את העבודה. אמרת לי שכעורך דין, כעס אינו מצוי בלקסיקון שלך. אבל האם הוא קיים כשאתה כיום שר הביטחון? במילים אחרות, אולי אתה בכל זאת כועס מאוד על ישראל, אך אינך רוצה לומר זאת. אני מוכן לומר שזה מאוד מוזר בעיניי שישראל מתנהגת כפי שהיא מתנהגת. זה מוזר משום שכשאתם הייתם במצוקה, במצבי משבר וחוויתם מלחמות, קיבלתם סיוע גדול מהעולם. אז מדוע כעת אינכם נוהגים באותה מידה כשאנחנו הקורבן? ייתכן שהגישה הזאת של ישראל שעליה מדבר רזניקוב עומדת בכל זאת להשתנות בקרוב. אחד הסימנים לכך הוא ההודעה של גנץ כי ישראל תסייע לאוקראינה לפתח מערכות הרתעה מפני טילים ורקטות, משהו בנוסח צבע אדום והתראות פיקוד העורף. רזניקוב אומר כי הוא כמובן מברך על ההחלטה הזאת, אבל לגבי סימן נוסף הוא סירב להתייחס. שאלתי אותו אם ייתכן שישראל הסכימה שמערכות נשק של צבאות אחרים, שיש בהן רכיבים מתוצרת ישראל, יועברו לאוקראינה. שר ההגנה האוקראיני חייך ואמר כי אינו רוצה להשיב על שאלה זו. העולם כבר פחות מתעניין במלחמה הזאת. לפני כשלושה חודשים חשתי שהעולם אכן לוקה בתסמונת של עייפות. עייפות מפני המלחמה. ראיתי שהעניין בנו שהיה בראש מהדורות החדשות הולך ופוחת, והדיווחים על המלחמה הופכים לאייטם חמישי או שישי בכלל. אבל אז הרוסים התחילו שוב בהפצצות המסיביות על האוכלוסייה האזרחית, והעולם שוב התעורר למראה תיאורי הזוועה והפגיעה בחפים מפשע. ואותו הדבר חזר על עצמו לפני כשבועיים, עם תקיפות המלאטים האיראנים ושיגורי הטילים הרוסיים לעבר מרכזי אוכלוסייה וכפרים. ואתה באמת אינך חושש לחייך למרות ניסיון ההתנגשות? לא. אין לי זמן לפחד. יש לי זמן רק לנצח. אתם עוד תתביישו על כך שלא עמדתם לצידנו. כתבתו של יוסי מלמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית, אורי פלג.